כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום ראשון היום, 5 ביולי 2026, כף בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6:05:34. הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, בעמוד הבית, באיראן לא נרגעים. האחריות לנקום את דמם של המנהיג השהיד מוטלת על כל העם. הלווייתו של המנהיג העליון האיראני לשעבר תומנת בחובה גם ציטוטים, מאיימים, אפילו אפשר להגיד מאיימים למדי, מפי בכירים איראנים. ובדיווח של הוושינגטון פוסט נכתב כי המשטר החדש מנהל מסע של הוצאות להורג נגד מתנגדים פנימיים, כך בוואלה. ובמעריב, אונליין, כותרת ראשית, ההלוויה של חמינאי הפכה לזירת קרב, הקרע בצמרת, צמרת איראן, נחשף לעיני העולם. בזמן שהלוויה של אלי חמינאי נועדה להפגין אחדות, ההיעדרות של בנו שלה, בנו המנהיג החדש, גם הקרע בין מחנות שמרניים, חושפים מאבק חריף על כיוון המדינה. המסע אותם מתן עם ארצות הברית וגם על השליטה במוסדות הכוח. זה ניתוח של מעריב אונליין. הבוקר, אנחנו עוד כמובן נדבר על ההלוויה של חמינאי. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. בענייני מזג האוויר, אז מעונן חלקית, טמפרטורות קרובות לממוצע, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך החוף, אזור תל אביב עכשיו 25, בצהריים 29 מעלות. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך. כותרות מהמונדיאל, נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שהיא ניצחה 1-0 את פרגוואי, תפגוש ברבע הגמר את מרוקו. מרוקו הדיחה את המארחת קנדה בניצחון 3-0. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש לחדשות 12 בריאיון קצר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש איתו בבית הלבן. הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שהוא ישוב מפסגת נאטו. אנחנו מסתדרים מצוין, הוא יודע מי הבוס, כך הבהיר טראמפ. לשכת ראש הממשלה הודיע כי נתניהו שוחח ביום שישי עם טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות, ה-250 של ארצות הברית, ובמהלך שיחתם אמר ראש הממשלה שארצות הברית היא זו שמבטיחה את החירות בעולם, וישראל מעריכה מאוד את הקשר הידוק בין שתי האומות. אם נתניהו יגיע לבית הלבן, אז זאת תהיה פגישתו הראשונה עם טראמפ מאז פגישתם בחדר המצב בחודש פברואר. ובמהלכה הציג נתניהו הצעתו לתוכנית למלחמה נגד איראן. ומאז אותה פגישה, רבים בסביבתו של טראמפ הפכו ספקנים מאוכזבים מאוד מנתניהו בכל הנוגע לסוגיה האיראנית, ולדברי בכיר אמריקני, רבים מיועציו הקרובים ביותר של טראמפ חושבים שביבי טעה כמעט בכל דבר. וטראמפ אמר לחדשות 12 שהוא עוקב אחר ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, וכי איראנים מתחננים לעסקה. לדבריו, שני הצדדים לקחו הפסקה של שבוע מהשיחות עד לסיום אירועי האבל, והתחייבו לא לפתוח באש בתקופה הזו. טראמפ התייחס להמון המתקהל בטקסי הלוויה, הוא אמר, הם כולם שם, אנחנו יכולים לחסל אותם בעירייה אחת, אבל אנחנו לא הולכים לעשות את זה, כי אז לא יישאר לנו עם מי לנהל מסע ומתן. סבב המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית צפוי להתקיים בעוד כשבוע, לאחר, זה יהיה ב-11 ביולי, באיסלאמבאד, בירת פקיסטן. כך דווח אתמול ברשת הטלוויזיה הערבית על ערביה. ובסבב צפויות שתי המדינות לעסוק בכספים האיראנים המוקפאים, בסנקציות האמריקניות ובסוגיית הגרעין האיראני. בריאיון שהעניק הנשיא טראמפ שלשום לרשת CNBC, התייחס למגעים מול טהרן, הצהיר כל אפשרת כספים צריכה להיות מותנית ברכישת תוצרת חקלאית מארצות הברית. והדברים נאמרו במקביל לניסיונות הממשל למנוע מאיראן לקבות דמי מעבר במיצר הורמוז בתמורה לשחרור נכסיה. ולדברי טראמפ, הלחץ הצבאי והכלכלי שהופעל על איראן רוקן את כוחה. הוא ציין שהאינפלציה במדינה זינקה ל-300% בעקבות מצור ימי נוקשה שמנע הגעת ספינות סחר. טראמפ גם דחה את הדיווחים בניו יורק טיימס, לפיהם מצבה של איראן השתפר לאחרונה. הוא טען שהצבא האיראני נהרס, רוב צמרת ההנהגה והפיקוד חוסלה במהלך האימות האחרון. ובהמשך הרעיון, אמר הנשיא האמריקני, הוא לא מבין. איך יכולים היהודים בארצות הברית להצביע למפלגה הדמוקרטית? הוא לא מבין זאת. הייתי הנשיא הטוב ביותר בתולדות ישראל, הוא אמר. עוד הוא טען הנשיא, אם הוא היה מתמודד לבחירות בישראל, הוא היה זוכה ב-99% מהקולות. זה מפגן כוח, היורש לא נמצא ברקע, 4 חודשים אחרי חיסולו של האייתולה עלי חמינאי. אתמול התחילה הלוויית המנהיג העליון של איראן לשעבר. בנו, יורשו, מוג'תבא חמינאי לא הגיע, אבל בכירים מארגוני הטרור שבהם איראן תומכת, גם מהמעצמות של טהרן יש קשר הדוק איתן, אלה, כל אלה דווקא התייצבו. אז משלחת בחירי השלטון האיראני שהגיע בסוף השבוע לטקס, טקס ההשכבה של המנהיג העליון, עלי חמינאי, חסרה דמות מפתח אחד. מוג'תבא, חמינאי. מי שמונה למנהיג העליון של איראן אחרי חיסול אביו ב-28 בפברואר, עדיין לא הופיע בפומבי, קולו אפילו לא נשמע. מוג'תבא נפצע במכת הפתיחה של המלחמה, ומאז הוא מסתתר במקום מחבו. ולפי הדיווחים, הפנים ספגו קביעות קשות. בימים האחרונים, כדי לנסות להרגיע את היצרים באיראן בצל הלוויית אביו, הוא ניסה להרגיע בהצהרה כתובה שהוא פרסם. אבל התומכים בזרם הקיצוני דרשו, רוצים לראות את הפנים, או לשמוע את הכל. ואת שני הדברים האלה, מוג'תבא לא עשה. ובטקס במסגד חומייני בטהרן ניסו המנחים לשלב את הקהל הגדול שהגיע להיפרד מחמינאי, האב, כן, לקריאות תמיכה גם במוג'תבה הבן. לפקודתך מוג'תבה, קרא המנחה, והמונים חזרו אחריו. ובזמן שמוג'תבה חמינאי לא נראה בהלוויית אביו, לטקס ההשכבה ולאירועים שאחריו כן הגיעו בכירים מארגוני הטרור, בהם איראן תומכת, גם מעצמות שלטהרן קשר הדוק איתן. ההתכסים מתקיימים רק כעת, 4 חודשים אחרי חיסולו של האייתולה עלי חמינאי, וכאשר איראן וארצות הברית בהפסקת אש שברירית, והיו מי שהעריכו שהאירוע עשוי לחשוף את בחירי המשטר האיראני והשלוחים שלו לרמת מעקב ובחינה חסרת תקדים. דימיטרי מטוודב, נשיא רוסיה לשעבר, חי ווי, בכיר במפלגה הקומוניסטית הסינית, הגיעו להלוויה של מנהיג איראן שחוסל ביום פתיחת המלחמה. שניהם נפגשו עם נשיא איראן, מסעוד פזחשיאן, עם יו"ר הפרלמנט ואחד ממובילי השיחות עם ארצות הברית, מוחמד בקר קליבאף. עוד הגיעו לטקס באיראן בכירי חמאס, זהר ג'בארין, מוסא אבו מרזוק, איזת ארישק, אוסאמה חמדאן ומוחמד איסמעיל דרוויש. גם מוחמד קמאטי מהחיזבאללה, גם נציגים מהמיליציה העיראקית, הפרו-איראנית, וגם מהטליבן, נציגים של הטליבן, נכחו בטקסים. גם מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, זיאד נחלה, אמר, שהשתתף בטקסי הפרידה והכבוד למנהיג השהיד, השייח חמינאי אהב את פלסטין, הוא אמר, והפלסטינים השיבו לו אהבה ונאמנות. אתמול אמר הנשיא האמריקני טראמפ לאקסיוס, כי עקב הלווייתו של מנהיג איראן לשעבר, והוא עקב אחרי זה, ולדבריו הם כולם נמצאים שם, יריעה אחת ואפשר לחסל את כולם, לא נעשה את זה. לא יישאר הרי עם מי לדבר ועם מי לנהל מסע ומתן. עוד כותרת מעניינת, והיא מגיעה מהניו יורק טיימס. בישראל מכחישים, לא תכננו לחסל את בחירי המסע ומתן של איראן. הניו יורק טיימס דיווח על חשש שהיה בוושינגטון, מפני תקיפה ישראלית נגד שר החוץ האיראני ערקצ'י, ויו"ר הפרלמנט קליבאף. בירושלים הכחישו, אמרו, לא, זה זיוף מוחלט של המציאות.
103 FM, הכותרות.
שש 17 דקות, 12 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקי, טמפרטורות קרובות לממוצע, שעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך החוף, 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים. והנה הכותרות. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן יחודשו בשבוע הבא בפקיסטן, יעסקו בין היתר בסוגיית הגרעין, כך דווח אתמול ברשת הסעודית אל ערבייה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בריאיון שנתן לחדשות 12 כי ראש הממשלה נתניהו ביקש להיפגש איתו בבית הלבן. הפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא לאחר שהוא ישוב מפסגת נאטו. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס מחר בערב בשעה 7:30. השב"כ יפעל לראשונה נגד הפשיעה בחברה הערבית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע שלשום למשרדי הממשלה על הכוונה להעביר את תקציב תוכנית החומש לחברה הערבית לטובת הקמת מחלקה נפרדת בשב"כ. המהלך יתוקצב ב-1.3 מיליארד שקל. מונדיאל, נבחרת צרפת העפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שהיא ניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו. מרוקו הדיחה את המארחת קנדה בניצחון 3-0. ועוד כותרת, אדלשטיין הודיע, לא יתמודד בליכוד, אני יוצא לדרך חדשה.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בכירים בקואליציה ניהלו בימים האחרונים שיחות עם ראשי ישיבות חרדיות שמגייסות את התלמידים לצבא בנוגע לנוסח חוק מחודש להקפאת מעצרי עריקים, שיכלול בתוכו גם עידוד גיוס של חרדים דרך השקעה תקציבית במוסדות האלה. כך פורסם אמש בחדשות 13. המסע ומתן הזה מתנהל מאחורי הגב של המפלגות החרדיות על ידי גורמים בקואליציה שמעוניינים להפחית את הביקורת הציבורית על הקפאת מעצר העריקים החרדים. ראשי הסיעות החרדיות הטילו וטו על המפגש בין ראש הממשלה לראשי ישיבות ההסדר בשל ההתנגדות הממסדית לפועלן. כעת החוק החדש שמציעים רבני הישיבות כולל הפסקת מעצרים תוך הגדלה דרמטית של תקצוב שיעודד גיוס ופתיחת ישיבות הסדר נוספות. ובתוך כך, רשות המיסים פנתה בסוף השבוע לעשרות ישיבות חרדיות, דרשה שיבהירו אם לומדים בהן מי שמוגדרים משתמטים על ידי רשויות הצבא. אם יענו בחיוב, ישללו מהן והתורמים להם הטבות מס שקיבלו עד כה. ובמכתב שנשלח למוסדות נכתב כי על פי המצב החוקי הקיים, אין בסמכות המדינה לעודד באמצעות תקציבי המדינה השתמטות מגיוס. יפה, אה? רשות המיסים פונה בסוף השבוע לעשרות ישיבות חרדיות, דורשת שיבהירו אם לומדים בהן מי שמוגדרים משתמטים. ואלה, הרי אתם יודעים, ירוצו. פשוט ירוצו לדווח. חגיגת העצמאות שלו ושלהם, זיקוקים, ברביקיו, דגלים. ארצות הברית חגיגה 250, רגע מרגש במיוחד נרשם כששורד השבי אלון אוהל ליווה בפסנתר את היוצר ג'ון אונדרסיק בשיר סופרמן, על סיפון נושאת מטוסים בפני בחירי הצבא והממשל. ארצות הברית חגיגה אתמול את יום ההולדת, עם מספר בלתי נשכח, בדרך שכנראה, דרך שתשכח. גל חום כבד מאוד היה, יחד עם כישלון קולוסלי של ארגון החגיגות בידי ממשל טראמפ, הוביל למה שנראה כמו עוד יום עצמאות רגיל בחיי האומה, הרבה ברביקיו, זיקוקים ובעיקר בריחה לכל מקום שיש בו מזגן. יריד המדינה שהקים הממשל במול של וושינגטון משך אליו בשבוע החולף מעט אנשים, מעט קהל, ומצעד שאמור היה להתקיים ברחובות הבירה בוטל. הנאום של טראמפ ומופע זיקוקים חסר תקדים שהבטיח בוושינגטון התקיימו, כן, זה התקיים כמתוכנן. יום ההולדת ה-250 ציין טראמפ בנאום שנסע בהר רשמור, כשההר האדיר שבו חצובים פני ארבעה מהנשיאים החשובים בהיסטוריה, טראמפ דרך אגב לא הסתיר אף פעם את דעתו שצריך גם להוסיף להר הזה את הפנים שלו, זה נתן לו את הרקע מאוד תיאטרלי, ועם מסוקים צבאיים, ועם מפציץ B-52 שטסו מעל הראש של טראמפ, ניסה להתחיל את הנאום בנימה מאוחדת, כשהוא תיאר את ארצות הברית כחברה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הציביליזציה. אבל הוא עבר מהר מאוד לנאום לקמפיין שבו הוא קרא ליריבים הפוליטיים קומוניסטים, או חסרי אלוהים, או רעים, והזהיר מפני אנשים חדשים בארצנו, שמאמצים רעיונות שמנוגדים לחלוטין לאורח חיינו ולהצלחתנו הגדולה. באחד האירועים המרגשים, שורד השבי אלון אוהל ניגן בפסנתר על סיפון נושאת המטוסים USS נימיץ, לצד ג'ון אונדרסיק, המוזיקאי האמריקני שמוכר בשם הבמה Five for Fighting. הוא תומך ותיק של ישראל, הוא חידש את הלהיט סופרמן למען אוהל, ולמען החטופים. אלון אוהל אמר כך. טוב, אז זה לא היה אלון אוהל. זה בעצם הנגינה שלו, ואלון אוהל באמת, הפורטה שלו זאת הנגינה, אז הוא ניגן. אוקיי, ועכשיו. It's wonderful, it's wonderful, it's chips, chips. Do, 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 chips, do, 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 תקשיבו בבקשה, אחד שיודע, האם האנושות בדרך לניצחון על הזקנה? על פי עתידן, ריי קורצווייל, כבר ב-2032, ככה ממש מעבר לפינה, שילוב בין בינה מלאכותית, רפואה חישובית, ביולוגיה מולקולרית, זה יוביל אותנו אל מה שמכונה מהירות בריחה מהזקנה. ומאחורי המונח מסתתר רעיון מתמטי. כיום הרפואה מצליחה להחזיר לנו רק חלק מהזמן שהגוף מאבד כל שנה. נקודת הבריחה לפי קורצווייל היא הרגע שבו הכיוון הזה משתנה. ועל כל שנה שחולפת, המדע יצליח להוסיף לגוף שנה שלמה, אולי אפילו יותר, של חיים בריאים. הסיבה לאופטימיות, לא שלי, שלו. AI, בינה מלאכותית. תהליכים שהיו איטיים, יקרים, מוגבלים, מתחילים להפוך לדיגיטליים, למהירים. ובשנים האחרונות נעשים בעולם ניסיונות לתרגם חלק מהרעיונות האלה למחקר קליני. מטופלים מנסים להשפיע על תאים פגועים באמצעות רטכנות ושימוש ב-AI לזיהוי מטרות טיפוליות. אולי הדרך הנכונה לקרוא את התחזית של אותו קורצווייל אינה כנבואה מדויקת, אלא זה סמן למגמה רחבה יותר. כאשר ההזדקנות הופכת מתחום שנתפס כגורל לתהליך ביולוגי. אפשר לחקור אותו, ואולי בעתיד גם להתערב בו. בבקשה, אחד שיודע, קוראים לו ריי קורצווייל. נדבר איתו ב-2023. ברשותכם אני רוצה לדבר על קייפ ורדה. היא אותך, אבל היא הרוויחה מקום של כבוד בתולדות הכדורגל. עוזי דן, שליח הארץ למונדיאל, מפרסם הבוקר. אלופת העולם נזקקה להערכה כדי להדיח את הנבחרת הקטנה, נכון. מצידה הייתה קרובה להפתעה הגדולה בהיסטוריה של המונדיאל. ולצד הדרמה במיאמי, מסי שוב הבליט את המסחור בענף, אבל על זה נדבר אחר כך. אלופת העולם בשמינית הגמר, ארגנטינה, עברה את קייפ ורדה, נכון. המדורגת הראשונה בעולם התגברה על זאת שמדורגת 67 בדירוג של פיפה, משחקת במונדיאל הראשון שלה. אחת מאומות הכדורגל הגדולות בתבל ניצחה נבחרת ממדינת איים, כמה תושבים יש שם? 500 אלף תושבים. זהו, זה הטוטל. זה נשמע כמו כלב, נשך אדם, כמעט ללא חדשות, אה? אבל באצטדיון במיאמי כמעט ראינו אדם נושך כלב, לעיני רבבות צופים ומאות מיליונים ברחבי העולם. וכמעט חזינו בהפתעה הגדולה ביותר בתולדות המונדיאלים. ואפילו שזה היה רק כמעט, המשחק הזה הרי ייזכר לדורות. איך שלא ייגמר גביע העולם? ה-3-2 היה ההפסד הראשון של קייפ ורדה במונדיאל אי פעם. השחקנים נתנו פייט לכל הנבחרות בבית המוקדם, וסיימו בתיקו גם נגד ספרד שמועמדת לתואר, וגם נגד אורוגוואי. הם הגיעו למשחק הגדול בהיסטוריה שלהם ונתנו, לא בטוח כמה אחוזים מאוהדי הכדורגל בעולם שמעו על קייפ ורדה, עד לפני כמה חודשים. הרי לא, בהתחלה אמרו כוורדה קראו לזה, אפילו באולפנים של המונדיאל. זה לא ורדה, זה ורדה. עכשיו, היום אין מי שלא מכיר אותם, וחולק להם כבוד. נכון. קייפ ורדה, נכון, אותך, אבל היא הרוויחה מקום של כבוד בתולדות הכדורגל. עכשיו, נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו, עוד על מרוקו צריך לדבר, על הנבחרת שלהם. הם הדיחו את המארחת קנדה בניצחון 3-0. מה היום? ב-11, ברזיל, נורווגיה. בבקשה. להצטייד בפיצוחים ולראות, ומחר, זה לא מחר, זה בעצם בין הלילה למחר, בשלוש לפנות בוקר, מקסיקו, אנגליה. להישאר ערים, בבקשה.
Quite the pyro, you light the match to watch it blow.
מזל טוב לטיילור סוויפט, זאת חתונת השנה, בלי ספק. התקשורת לא הוזמנה. האורחים לא הורשו לצלם. אסור היה להכניס טלפונים, ניידים. לנה דאם נשאה נאום בלתי נשכח. החתונה של טיילור סוויפט וטרוויס קלאסי היא שיתקה את ניו יורק, כי זה לא רק היה במדיסון סקוור גארדן, בעצם גם שיתקו כמה בלוקים מסביב. נאום אחד יצר עניין מיוחד של יוצרת הסדרה בנות, לנה דאנם, שהיא ברכה את הזוג המאושר והוסיפה פאנץ', הפוטבול האמריקני, אוסף של גברים סטרייטים שמשחזרים פורנו גייז, ויודע דבר סיפר לדיילי מייל שהבדיחה התגבלה בתגובות מעורבות. חלק נהנחו באכזבה, חלק השתוללו מצחוק. טיילור סוויפט עצמה הייתה מרוצה, ולטענת מקורות קינתה את דאנם, היא אמרה, החברה שלי גאונה.
FM הכותרות.
שלושים ושתיים דקות, 43 שניות, אתם על 103, אבל אנחנו קצת גנבנו זמן, דיברנו על החתונה, אי אפשר היה שלא לדבר על החתונה של טיילור סוויפט, היא לא כל יום מתחתנת. כותרות, נתחיל בוואלה, בישראל מחכים לפגישת נתניהו טראמפ, אבל העיניים נשואות דווקא לאנקרה. עידן קבלר מוושינגטון שולח את הכותרת הזאת. נתניהו מעוניין להיפגש עם טראמפ לאחר פסגת נאטו באנקרה, שבה צפוי הנשיא לשבח את ארדואן ולדון בעסקאות הביטחוניות עם טורקיה. בירושלים חוששים שמהמהלכים מול אנקרה יחזקו את היכולות הצבאיות שלה והתחקו הצידה אינטרסים ביטחוניים ישראליים. כך בוואלה. מעריב, למה צהל חיקה? שואל אבי אשכנזי. האירוע האחרון בלבנון חושף מגמה מדיגה. ימים קריטיים לגבי העתיד הביטחוני באזור, סביר להניח שזירת לבנון ואפילו עזה עשויות לשנות את המהלך של דיבורי הסרק בין ארצות הברית לבין איראן. ובמקביל, הלחימה בלבנון שוב חושפת עד כמה ישראל מורתעת מלבנון. אני אדבר על כך. הלאה, בוויינט, העובדות באתר האיראני הסודי, וחשש מתקן גרעין בשלבי בנייה מתקדמים. אני ארחיב קצת. בזמן שבננטז, איספהן ופורדו כמעט לא נראתה פעילות, תמונות לוויין חדשות מראות שאיראן ממשיכה לפתח אתר תת-קרקעי מכונה הר המקוש, שפקחי סוכנות הגרעין לא הורשו לבקר בו. זה מדאיג מאוד, ויכול להיות פוליסת הביטוח מצד איראן למקרה שהמסע ומתן ייקשל. ויש גם כאן בוויינט בדיוק מפה, ומציינים בדיוק איפה נמצא הר המקוש. הלאה, בהיום של ישראל היום, ההישגים והסכנות, מלחמות ישראל ותמונת המצב, של כותרת של שירית אביטן כהן. בהארץ, אונליין, לקראת סוף הכנס, הקואליציה ממהרת לקדם את חוק הפטור ומניעת מעצר עריקים. מלבד החוקים שנוגעים למניעת גיוס חרדים, הכנסת צפויה לדון השבוע בהחלשת תפקיד היועמש, היועמשית במקרה הזה, ובהפרדה מגדרית, בתארים המתקדמים וגם בבחירות. הלאה, ב-12, כותרת ראשית, ערוץ 12, ההיערכות לחידוש הלחימה בעזה והעזרה שהונחה על השולחן. במערכת הביטחון רוצים להתמגד בזירה אחרת, לא נכון כעת להיכנס למהלכים חפוזים, כותרת של ניר דבורי מ-3:12 דקות לפנות בוקר. ובמקו, העזרה של מערכת הביטחון מחזרה ללחימה בחזית הישנה. בחירים סבורים לא ניתן כעת להיכנס למהלכים חפוזים, ונשיא ארצות הברית חשף פרטים על הפגישה עם ראש הממשלה, וטראמפ אמר, הוא יודע מי הבוס. הוא זה ביבי. עדכונים במאקו. אלה הכותרות באתרים. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, נתניהו יודע מי הבוס. זו הכותרת. ושינויים בהסדרי התנועה. סוף שבוע דרמטי בליכוד, יולי אדלשטיין הודיע על עזיבת המפלגה לאחר יותר מ-20 שנה. היוצא לדרך חדשה, הוא אמר לפגוש את העיתונות, בלי חרמות, בלי צ'ק פתוח לחרדים. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחורתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון הפריימריז, או שיאמץ אותה, יאומץ מתווה הבחירות, אלה בחירות מקדימות של 22, כולל 5 שריונים לנתניהו, 5. ולגבי ההלוויה שהתחילה אתמול, זה ממש מופע שיקח שבוע ימים, יעבור מעיר לעיר, מי בלט בידרו, מוצ'דבה. בידיעות אחרונות, הזירות הבוערות, ובטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, בין איראן לבין ארדואן. רגע לפני ביקור הנשיא האמריקני בטורקיה, היחסים בין ירושלים לבין אנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, כך הכריז שר החוץ הטורקי, פידן. החשש, טראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינה עוינת, וזו טורקיה. תעלומת מוצ'דבה, בנו של חמינאי, נעדר מטקס ההשכבה שנערך כאמור 4 חודשים אחרי חיסולו. עכשיו, אימאלה ואבוללה. דגי האבו נפחה, תקשיבו, ארסיים, מתפשטים בחופי ישראל. אל תיגעו בהם. אל תאספו אותם, בטח אל תאכלו אותם, את זה מנהיא עם מזהיר ביולוג ימי. ובהארץ, מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. מנכ״ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד בלם לפני כחצי שנה הקמת יחידה בפרקליטות שנועדה להיאבק בארגוני פשיעה בחברה הערבית. כך נודע להארץ. פרקליט המדינה עמית אייסמן קידם במשך חודשים את הפרויקט הזה, הקמת שלוחה בצפון של המחלקה הכלכלית בפרקליטות עם 11 פרקליטים, מתמחים בתיקים כלכליים סבוכים, בהם עבירות של הלבנת הון ושחיתות. המחלקה הייתה אמורה להיאבק בארגוני פשיעה בצפון, אחראים למעשי רצח, אלימות בחברה הערבית. דוננפלד סירב לאשר תקן למנהל מחלקה זו, ובלי אחראי לא היה אפשר להקים אותה, אז לא הקימו אותה. העבודה על הקמת היחידה כבר הייתה בשלבי סיום. נעשתה עבודת מטה, נכתב נועל עבודה, הוקצו הפרקליטים, ואייסמן היה אמור להכריז על המהלך. שר המשפטים יריב לוין עודכן בפרטים לאורך הדרך. אבל הסירוב של דוננפלד לאפשר מינוי מנהל, סתם את הגולל על ההקמה. ומאז לא התקדמה. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. עוד כותרת, משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי, ומי שאוהב אותו, אוהב אותו, ומי שלא אוהב אותו, לא אוהב אותו. לואי סי קיי, הוא לא תמיד משכנע, כותבים בארץ, במופע החדש. אני ראיתי, צפיתי וצחקתי צחוק גדול. בישראל היום, הבוקר בירושלים, ועידת ישראל בונה חוסן של ישראל היום, צמרת ההנהגה הפוליטית, החברתית והעסקית על הבמה תהיה, וכותרת ראשית, בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המינויים. מילואים. כלכליסט, דרישות המדינה עלו, השותפים הסתכסכו, וההרחבה של דורעד בסימן שאלה. דה מרקר, החברות הביטחוניות מעכבות תשלומים לעשרות ספקים. למשרד הביטחון חוב של 15 מיליארד שקל לאלביט, לרפאל, לתעשייה האווירית. חלק מהעיכוב בתשלום מתגלגל גם לקבלני משנה. מצוקת הספקים והלחץ של צהל הניבו סיכום. למערכת הביטחון יעברו מיידית 15 מיליארד שקל ועוד 25 מיליארד עד סוף השנה. החברות הגדולות נהנות מהזמנות בעשרות מיליארדים. הן לא צריכות לגלגל חוב לספקים. ובגלובס אונליין, תחקיר גלובס, כך הסתבך צמד אחים מניו יורק וגרר איתו את המשקיעים מתל אביב. הקריסה הפתאומית של סימד חשפה סבך של חובות ושיעבודים באימפריית נדלן של אחים, השם שלהם, אני מקווה שאני לא הורגת את השם, שפסלס. יכול להיות שפסלס. הם גייסו מאות מיליונים מהמשקיעים בתל אביב, וכעבור זמן קצר נעלמו. יוק, נעלמו עם הכסף. תחקיר גלובס חושף, כך עקפו האחים מברוקלין, שהחלו את דרכם בעסקי המגזינים, הפכו לדמויות מוכרות, לתורמים נדיבים בקהילה היהודית, כך הם עקפו את שומרי הסף, והותירו את המשקיעים בתל אביב, מול שוקת שבורה. איך הסתבך צמד אחים מניו יורק וגרר איתו את המשקיעים מתל אביב? גלובס. הלאה, בכלכליסט אונליין, נראה אם חידשו. הכנסת תדון מי יקום, איפה יקום, חדר הניתוח הפרטי הבא, משרד הבריאות או השוק. התקנות החדשות להסדרת הקמת חדרי ניתוח פרטיים משקפות את התפיסה שהמדינה, לא השוק, תקבע היכן יוקמו חדרי ניתוח חדשים, כיצד יוקצה כוח האדם הרפואי. המתנגדים מזהירים מפני תכנון מרכזי שיפגע בתחרות, ובמשרד הבריאות טוענים שמדובר בתיקון של כשל שוק מתמשך. אוקיי, אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
לאחר 23 שנים במפלגת הליכוד וקדנציה סוערת סביב חוק הפטור מגיוס, חבר הכנסת יולי אדלשטיין הצהיר אתמול בראיון בלעדי לתוכנית פגוש את העיתונות שהוא עוזב את המפלגה והוא יוצא לדרך פוליטית חדשה, והוא הצהיר שהוא לא רואה עצמו חלק מגוש השינוי, והוא הבטיח לפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה.
אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד. נעצה לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר, ואומרים, מה יולי עושה? תמכנו בו עשרות שנים, היינו תומכים בו גם הפעם, למה הוא עושה את זה?
103 FM, הכותרות.
שש 44 דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM. הנה הכותרות. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן יחודשו בשבוע הבא בפקיסטן, יעסקו בין היתר בסוגיית הגרעין. כך דווח אתמול ברשת הטלוויזיה הסעודית אל ערביה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש בריאיון לחדשות 12, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להיפגש איתו בבית הלבן, והפגישה עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שהוא ישוב מפסגת נאטו באנקרה. אדלשטיין הודיע, לא אתמודד בליכוד, אני יוצא לדרך חדשה. השבק יפעל לראשונה נגד הפשיעה בחברה הערבית. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הודיע שלשום למשרדי הממשלה, על הכוונה להעביר את התקציב לתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת הקמת המחלקה הנפרדת בשבק. המהלך יתוקצב ב-1.3 מיליארד שקלים. נבחרת צרפת הפילה לרבע גמר המונדיאל אחרי שניצחה 1-0 את פרגוואי. תפגוש ברבע הגמר את מרוקו שהדיחה את המארחת קנדה בניצחון 3-0. מונן חלקית, טמפרטורות קרובות לממוצע, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף מקומי לאורך החוף. עכשיו, באזור תל אביב, 25 מעלות, 75% לחות, בצהריים המקסימום, 29 מעלות, 59% לחות.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
ציוצים. רשת איקס, חבר הכנסת חנוך מליביצקי, מהליכוד. כך הוא מצייץ. במלחמה שמנהלים היועמ"שית ושלוחיה כנגד הציבור החרדי, עלינו לעמוד לימינם של החרדים, בלי להסס, בלי להתבלבל. כך חבר הכנסת חנוך מליביצקי. אילן לוקאץ' מחדשות 12, על יולי אדלשטיין. האיש קרא סקרים, זה הכל. טלי גוטליב למעלה. הוא מנגב את הקרקעית ביחד עם צגה מלאקו וניסים וטורי. מי שכיור הכנסת הפר את הוראת בגס כדי להציל את נתניהו, מי שמדינה שלמה נלחמה עליו כשהיה אסיר בברית המועצות, אבל כחבר בקואליציית אדם בז למשפחות החטופים ותומכיהן, הבין שהסיפור שם נגמר. אולי סלט השאריות של גנץ ושמחי יקלוט אותו. חכה לוקאץ', עוד דקה אני גם מספר לכם מה קורה עם גנץ, שמחי ויועז הנדל.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
הכל הכל פוליטי. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הציג אמש את החיבור עם בנט כמהלך אסטרטגי רחב להקמת מחנה לאומי חדש שיחליף את השלטון. ובריאיון שנתן לפגוש את העיתונות אמר לפיד שהוא שם את עצמו מאחורי בנט. והוא השאיר פתח לאיחוד עם גדי אייזנקוט. כשהוא נשאל הוא אמר ודאי אנחנו עדיין מחכים לאיחוד עם גדי אייזנקוט. עוד הוא הבהיר, הוא לא ירצה להישען על המפלגות הערביות במהלך גיוס חרדים, וטען שהוא לא יזדקק לכך, משום שהגוש יביא 64 עד 65 מנדטים. לפיד סיפר כי בתקופה שבה לא התראיין בטלוויזיה, וזה מדובר בחודשים ארוכים, הוא העדיף להגיע לשטח. העדפתי להיות אצל בתיה ושימון אמר בקריית שמונה, או בשבעה של ליאב קבביה בהוד השרון, או במכינות בדרום, ולעשות איזה דיבור ישראלי מסוג אחר. בסוף זה משהו שכולם צריכים להתמודד איתו. העולם התקשורתי-פוליטי הוא עולם רעיל היום, אלים. זה חלק ממה שמעסיק אותי, ממה שאנחנו צריכים לתקן. מה שצריך בשביל לשנות שלטון במדינת ישראל זה לחבר את המרכז עם הימין הליברלי, אמר לפיד אמש. זה לגרום לאנשים להבין שאנשים שחושבים אחרת על המון דברים יודעים לעבוד יחד, ואכפת להם יחד, מאותה מדינה. ולדבריו, האיחוד עם בנט עדיין לא מיצה את כוחו הפוליטי. הוא התייחס גם למתיחות מול גדי אייזנקוט, שלפי הדיווחים נפגע מהחיבור בין לפיד לבין בנט. אני לא יודע אם האדורים יושרו, אנחנו דיברנו פחות, הוא אמר. עם זאת, הוא הדגיש כי אייזנקוט עדיין שותף מבחינתו. בנט מנהל מולו, הוא אמר, עולם שלם. כך צריך. גדי אייזנקוט הוא השותף שלי. אני רוצה להקים איתו ממשלה. אני רוצה לשנות איתו את המדינה. ובהמשך הרעיון אמר לפיד כי בבחירות הקרובות הוא שם את עצמו מאחורי בנט כמועמד מתאים להוביל. נפתלי בנט הוא האיש הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון. אני לא אומר שהוא יותר טוב או יותר מתאים מגדי אייזנקוט, אני אומר שהוא יותר טוב ויותר מתאים ממני בעת הזו.
באת להזכרה של הבן, לא אמרת לו מילה, כאילו היו אפילו דיבורים שאתה בנט וכו' וכו'. ההדורים יושרו?
אני לא יודע, דיברנו פחות, בנט מנהל מולו עולם שלם, וכך צריך. הוא השותף שלי, עד גדי אייזנקוט. אני רוצה להקים איתו ממשלה, אני רוצה לשנות איתו את המדינה. אני לא, יהיה ניסיונות מכאן או מכאן, זה תפקידכם לראות אם אפשר להוציא ממני מילה נגדו. אני אומר לכם מראש, אני מנוסה, לא יצליח. הוא האיש שאיתו אני רוצה לעשות דברים שמחזירים למדינה הזו איזה עמוד שדרה. נפתלי בנט הוא האיש הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. יש אנחנו ברגע מסוים בחיה של מדינה. ואני לא אומר הוא יותר טוב או יותר מתאים מגדי אייזנקוט, אני אומר הוא יותר טוב ויותר מתאים ממני בעת הזו.
למרות המוזיקה ככה מרגיעה, ברקע המשבר עם גנץ ושמחי הנדל עשוי לחבור לאדלשטיין, מערבבים את הקלפים. כפי שדווח במעריב שלשום, המגעים לאיחוד בין בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל נמצאים על סף פיצוץ. במוקד המשבר עומדת הדרישה הנוקשה של הנדל להתחייבות חד משמעית לא לשתף פעולה בשום צורה עם המפלגות החרדיות. הדרישה הזו נתקלת בסירוב מצד גנץ ושמחי, מבקשים לשמור על מרחב תמרון קואליציוני. אלא שכעת לתוך הקלחת הזו נכנס משתנה חדש, משמעותי, שמערבב מחדש את הקלפים. ההודעה של יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, על פרישה מהליכוד והקמת מסגרת פוליטית חדשה. אם השיחות בין גנץ להנדל אכן יגיעו למבוי סתום סופי, המהלך של אדלשטיין עשוי להוות עבור יו"ר המילואימניקים קרש הצלה פוליטי. זאת מאחר שהחיבור בין אדלשטיין, שיביא איתו את הניסיון השלטוני, לבין יועז הנדל, שיביא את השטח ואת מותג המילואימניקים, זה עשוי לאפשר הקמת רשימת ימין מתון, ליברלי, אידיאולוגי, לא נשען על המפלגות החרדיות. ועוד, הקרב על המבקר מסתבך. בכיר בקואליציה מזהיר, אי ציות לפסק הדין של בגץ בעניין בחירת מבקר המדינה, טעות אסטרטגית, וטוען, נתניהו יעדיף להימנע מאימות חזיתי עם בית המשפט העליון. ויש ביקורת גם על יו"ר הכנסת. הוא פועל משיקולי פריימריז. עד כאן אנחנו. תודה לליאור שד משפיצר העורכת, לאחראית על השידור שקד מורג, ולמי שאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. עכשיו, אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט. תוכלו להאזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. כאן פנינה בצבי, אנחנו נשמע מחר, 6-7 בבוקר. ביי ביי.